נשאלתי על ידי רבים, מה הדין, איך להתייחס אל פעולה מלחמתית של מדינת ישראל כאשר היא שולחת את חייליה לא להגנה מפני סכנה מיידית או מפני אויב שבא לתקוף אותנו, אלא כדי להרבות את כבודה של המדינה, את כבוד עם ישראל. האם הדבר הזה הוא דבר ראוי שצריך לעודד אותו, או שמה יש בזה משום חשש רציחה חס ושלום? על כך חשבתי להביא מספר מקורות, וכל אחד ידון בפני עצמו ובינו לבין עצמו מה הוא חושב על המקורות האלה. דבר אחד, אנחנו רואים שבספר שמואל דוד שולח את עם ישראל למלחמה נגד בני עמון, למרות שבני עמון לא התכוונו לתקוף ולא הכינו מלחמה, אלא רק משום שהם ביזו את השלוחים של דוד כאשר הוא שלח לנחם את מלך עמון על מות אביו. והוא ביזה את השליחים, גילה חצי זקנם כמפורסם, והיה בזה ביזיון גדול למלכות ישראל. דוד שלח את העם למלחמה על רבת עמון. כמו כן גם אנחנו רואים דבר יותר עמוק. כאשר גוליית הגיטי מחרף את הצבא של שאול, אומר אני חירפתי את מערכות ישראל, והוא לא הזכיר בכלל שם שמיים, לא הזכיר שהמערכות האלה הם של הקדוש ברוך הוא. הוא מתייחס אל מערכות ישראל כאל ישות מדינית צבאית. בא דוד ואומר לו, אתה בא אליי בחרב ובחנית, ואני בא בשם אלוהי צבאות מערכות ישראל אשר חירפת. כלומר, דוד אומר שכל אמירה נגד צבא ישראל היא אמירה נגד הקדוש ברוך הוא. הדבר הזה גם מלמד אותנו שכבוד ישראל זה כבוד מלכות שמיים. כמו כן גם מצאנו במלחמת מדיין שהקדוש ברוך הוא מצווה את משה, נקום את נקמת בני ישראל מאת המדיינים. מה זה נקמת בני ישראל? הרי המדיינים לא התכוונו לתקוף את ישראל. הם הכתיעו אותנו לפני כן, לא תכננו מלחמה. ואף על פי כן, הקדוש ברוך הוא אומר, צריך לנקום מנקמת ישראל, ואז משה מסביר לעם, אנחנו הולכים לנקום את נקמת השם במדיין. כך שנקמת עם ישראל, נקמת השם, זה עניין אחד, זה דבר קדוש. כמו כן גם מצאנו בהגדרה ברמב״ם של מהי מלחמת הרשות. מלחמת הרשות, אומר הרמב״ם, זה מלחמה שהמלך עושה כדי להרחיב את גבול ישראל וכדי לפאר את שמו. זאת אומרת, גם המטרה של כל מלכות שיכבדו אותה, והדבר הזה מצדיק אפילו מלחמה, הוא דבר המובן מאליו. שמה תאמר, אין אנחנו דנים במלחמת הרשות בזמן הזה, אמנם זו מחלוקת בין רש"י לבין הרמב״ם, אבל גם לפי דעת הרמב״ם זה מראה שלהרבות כבוד ישראל זאת מטרה ראויה שאי אפשר לקרוא לה רציחה, חס ושלום. כמו כן גם מצאנו שבשולחן ארוך, מה נעשה? בשולחן ארוך, סימן תף כפה של חושן משפט, כותב השח שכאשר יש שונאים של עם ישראל, אויבי ישראל, אז דינם איננו דין של אדם רגיל שכלפיו נאמר לא תרצח, אלא כאן יש עידוד, יש ביטויים קשים שאינני רוצה לחזור עליהם, אבל שבוודאי מפקיעים את כל הפעולה הזאת של נגד אויבי ישראל מדין רציחה. אבל צריך אולי להבין כאן יותר לעומק. מדובר כאן בהתייחסות אל מדינת ישראל כאל מלכות. השאלה היא, האם אנחנו כבר יצאנו מן הגלות או נשארנו בגלות? אם אנחנו נשארים בגלות, אז השיקולים שלנו הם שיקולים של קהילה. בקהילה השיקולים הם אך ורק עניינים של פיקוח נפש בלבד. ואנחנו צריכים להתגונן מפני מי שבא לתקוף את הקהילה. אבל אנחנו כבר בתקופה אחרת. אנחנו בתקופה שהקדוש ברוך הוא גאל את ישראל, השיב לנו את המלכות. אנחנו מצווים בהקשר הזה בדברי התורה שאמרה, ובאת אל השופט אשר יהיה בימים ההם. אומר רש"י, אין לך אל השופט שבימיך. מה התכוון רש"י? התכוון לומר שכאשר אתה שופט את התקופה שלך, אתה צריך להבין באיזו תקופה של ההיסטוריה אתה חי. ולפי זה גם ההסתכלות על פעולות צבאיות וכל פעולה מדינית משנה את אופייה. ברוך השם שהגענו למצב שיש לנו היום מלכות, כפי שהרמב״ם כותב, ש... כל מלך שמטבע שלו יוצא, הרי זה מלך לכל דבר. וכן גם כתב הרב קוק בשאלות ותשובות משפט כהן, שכל הנהגה נבחרת של האומה דין מלך יש לה. אשרינו שאנחנו יכולים להגן על כבוד ישראל וגם להיות גאים בזה שאנחנו מקדשים שם שמיים. וכבר אמר הנביא, והייתה שארית ישראל בקרב עמים רבים כאריה בבהמות יער, ככפיר בעד רצון, אשר עם עבר וטרף ואין מציל. אשרינו שאנחנו מקדשים שם שמיים.